נחזור שוב על הדברים של הרב, כי הרצון שלנו זה לברר מה העניין של אהבה לעומת יראה. כבר הזכרנו שנראה לנו שהיתרון של אהבה לעומת יראה, זה לא בשעה שאתה משווה את שאהבה היא מבטאת את האהבה לשמה, ויראה היא בעצם אדם שרק פוחד על עצמו. כי אז זה לא כל כך מבטא, זה לא כל כך ההבדל בין אהבה לבין יראה, אלא זה הבדל בין לשמה ושלא לשמה. נכון, אולי שיש בדרך כלל איזו שייכות בין יראה ללא לשמה ובין אהבה ללשמה. אבל אפשר שתהיה גם אהבה שלא לשמה, שאדם בעצם דואג לעצמו, רוצה שכר, יכול להיות גם יראה לשמה, ודאי. לכן נראה לנו באופן עמוק, שמה שחז"ל הבחינו בין יראה לבין אהבה, ביחס לתזונות נפחים ושגגות ולזכויות, וביחס לגודל המדרגה, שומר מצוותיו לאלף דור או לאלפיים דור, זה משהו יותר בסיסי. וזה קצת מתוך הדברים של הרב. ונחזור מה שקראנו, נגיע להמשך. אומר הרב, בתחילה, קודם שנתבשם העולם על ידי השפע הגדול של הפיתוח הארוך, או על כל פנים של הציור שלו, שחל עליו, הוא פעל להשביחו הרבה, שהיה אדם פראי ושום גרעין מוסרי פנימי, לא היה נמצא בקרבו בפועל, היה צריך לכבוש את יצרו הרע על ידי המון היראות, שאין מיני עבודה זרה לפרטיהם. כן, אז פה הרב רומז שמצד הסדר האלוקי, לא מצד כמובן הבחירה, אבל שהיה אפילו ליראה הנמוכה הזאת של עבודה זרה תפקיד. בתוך עומק חושך זה זרח בעולם אור ישראל, ויקרא שהיראות הפרטיות כולם לא יועילו ולא יצילו, ולהביאו את האיש הפרטי ולא את כלל האנושיות, לאותו השלווה והמנוחה הראויה להם. זה כמובן היה ראוי לאמר אחר אשר במקצת כבר פעלו היראות את פעולתם, לפי אותו המצב הנמוך הקודם. אמנם כבר הגיע חלק מהאנושיות להתעלות על זה, שלא צריך כבר להמון יראות, די ביראה אחת גדולה, הכולל את כל, יראת השם אחד. ואז זה כבר לא קטנות, זה לא איזשהו כוח מצומצם שאני משתעבד אליו, אלא זה איזושהי תפיסה אחרת של העולם, של העולם כולו יש מקור, וגם היחס למקור הוא יחס של ריחוק, הוא יחס של יראה, אבל זה כבר יחס יותר מרומם. יותר מגדל מאשר המבט המצומצם. ומכיוון שנפתח שער למושכל נצחי בצדק עולמים זה, כבר כל השערים של מעלה מזה הם פתוחים כסדרם. השקפה שלמה ומקפת אינה מניחה את האדם להיות שרוי בשפלות, כי אם מוניחתו מחיל אל חיים. העירה כל זמן שהייתה פרטית ושבורה, לא הייתה אפשרית כלל להיות מתעלה אלוהי למד. אבל כיוון שהיא כבר מאוחדת ובנויה על עולם מלא, כבר יכולה לבוא מיראת העונש לידי יראת רוממות. יראה של כבוד, של אדם מוסרי ושכלי, של שלמות אין קץ. שכבר הערנו פעם שעברה, רואים פה שהרב מדבר, שמדבר בשבחה של התפיסה האחדותית, של השם אחד לעומת הזה, וזה דרכו בהרבה מדבריו, זה קצת חידוש אולי למת התפיסה הפשוטה, שהוא בוחן אותה, בודק אותה, לפי מה זה גורם לאדם. כי מה בעצם אולי עומד מאחורי הדברים? כי יכול אדם להגיד שהוא מאמין בשם אחד, זה מילים. יכול אפילו אולי, לא יודע, לעבודה זרה, אבל יכול כאילו להתנסח בניסוחים, או של כפירה, או אפילו של אילות, או חצי אילות. ודווקא החיפוש שלו מבטא משהו מאוד, מאוד עמוק, מאוד בקשת אלוקים וכולי. כלומר, כאילו הרב אומר, זה לא רק ההבדל בתכנים. אנחנו עוסקים בו בשאלות פילוסופיות, כן, מה יותר נכון? לא, ברור, יותר הגיוני, יותר נכון, גם ההיגיון, גם האמת של התורה. השם אחד. אבל הנפקמינה בין השם אחד לאלילות, זה לא נפקמינה רק במילים. אלא זה נפקא מינה, זה תפיסת עולם אחרת. זה צורת אחרת, שהסתכלות על העולם, צורה אחרת שהסתכלות על האדם. אני מסביר המאמר הידוע של חז"ל, שבדורו של אחאב לא היו דלתורים, ולכן לא היה יוצאים למלחמות ונוצחים. ובדורו של שאול היו דלתורים, דואג האדומי וכו'. אז היו יוצאים למלחמות ונופלים. לא כתוב שאפילו כתוב שאול ודוד. בדורו של אחאב לא היו דלתורים, נכון? כי הוא חיפש את אחאב. אחאב חיפש את אליהו, לא מצא אותו, אף אחד לא סיפר. השביע את הגוי עם הממלכה כי לא ימצא יקר. לא סיפרו לשון הרע, לא הלשינו על עלייה. אבל סוף סוף עבדו עבודה זרה. כמובן שהיה בהם אחדות, חבור הצבים, אפרים, אנחנו. מה הפשט? פשט, עבדו עבודה זרה, אבל בעצם הם היו באחדות. כלומר, כיוון שהם חיו באחדות, אז בינם מסוימת, מבחינת התוכן הפנימי, הם היו באחדות. מבחינה חיצונית, הם עבדו עבודה זרה, ולכן היה, לפחות מבחינת המידות, המידס, כמו שאומרים, היה פה פוטנציאל של בריאות גדול. לא שחס ושחלילה הייתה הסכמה של התורה או של הנבואה עם עבודה זרה. אבל זה דור שהיה מחשבה שאפשר לרומם אותו. ולכן אדרבה, איך הם יוצרו מלחמות? זה הניצחונות שאליהו, נביאים ניבור שהצליחו בהם. כלום, אדרבה, תראו שיש לכם הצלחה וזה יחזיר אתכם לאמונה. למה? כי באופן יסודי, השייכות לאמונה הייתה בהם. בגלל האחדות שהייתה בהם. כלומר, התפיסה שלהם העמוקה, הכללית, לא הייתה אלילית בעצם. עבודה זרה זה היה כאילו השפעה חיצונית כזה של גויים. אבל באמת באמת הם היו יהודים כאילו, הם היו ישראלים. אז היו קרובים לתשובה, קרובים לתיקון. לכן זכו ל... באמת, איפה אחאב נפל? זוכרים? עם נבות, הישראלי. כלומר, דווקא בעניין הבן אדם לחברו, אז זה כאילו ברר שהעבודה זרה שלו גורמת כבר לנפילה מורשת. זה כבר, זה לא רק משהו חיצוני, זה ריקבון פנימי. אז כבר אין איזו תקנה. אז נגזרה גזרה על בית אחאב. אני אגרן לזה מסתדר עם זה שאחאב בכלל היה, לא רק הדור, אחאב בעצמו היה מלך כזה עם, אומרים, אכפתי כזה, היה מסור, בצורת, הלך בעצמו לחפש מים. ברגע שהוא נפל בן אדם לחברו, טוב, אז התברר שכל העבודה זרה הצליחה לחלחל. וזה כבר אי אפשר לתקן. אז אם אלה, התפיסה של השם אחד, עיקר העניין שלה זה לא רק עצם הרעיון הזה, עצם הדיבור על זה, אלא מה שנאמר על אברהם אבינו, כי דעתי ואשר יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך השם צדקה ומשפט, התפיסה של השם אחד משנה את כל המוסר, את כל היחס של בני אדם. אברהם אבינו גילה בכלל שיש עניין לעשות טוב בעולם. יש חסד, יש משפט, חידוש של אברהם אבינו, שזה נובע מהמבט שלו, שהשם אחד. ממשיך הרב, העולם נתבשם עוד יותר בכללו, והתחיל להרגיש שירת הרוממות היא מצרנית לאהבה. אמרנו, כי ברגע שאתה מרגיש שיש השם אחד, אז כבר אתה מבין שהאחדות שלו כוללת את הכל. אנחנו דיברנו על זה בשיעור, אחרי השיעור, למה זה מביא לאהבה? כי אם התפיסה היא של אחדות, זאת אומרת שיש בורא אחד לכל העולם. אז הוא ברא גם אותי. אז יש מקום, אני חלק ממנו. אז יש כבר אהבה. כלומר, בתפיסה הלילית, בעצם יש ניכור בין האדם לבין האלוה. הוא שולט בעסק, אבל לא שאני חלק ממנו. הוא פשוט יכול עדיין. הוא יחליט אם יהיה גשם או לא. זהו, אז צריך לתת לו את זה. הוא יחליט אם יהיה דגן או לא. דגון היה אלוהי פלישתים. אבל לא שאני והוא... כאילו, זרות גמורה. תפיסה של אחדות, אז הזרות נעלמת, גם אם יש חג גדול, אבל אין זרות.
מה הכוונה שאני חלק ממנו?
שהוא ברא אותי.
גם האל הזה של זה ברא אותי.
לא יודע מה הם חושבו באמת. לא יודע. כי הוא לא ברא, לא יודע.
הוא ברא אותי והוא נגדי, אבל עדיין יכול להיות.
מי שהאמין בדגון, אז הוא האמין שדגון ברא את העולם. יכול להיות שהוא אמר את זה. אבל זה בערך כמו שהשחקנים במגרש אומרים שהשופט לא השופט. שכשנכנס גול הם אומרים שיש אלוקים, או שהשחקן שהכניס את הגול הוא בעצמו אלוה. זה הכוונה, כלומר, אני פוגש אותו ככוח, שנגיד, של שפע מסוים. אז אני כבר נותן לו קרדיטים יותר. אבל לא באמת אני תופס שכל העולם נברא ממקור אחד. זה עבודה זרה, אני חושב. ואני חושב שגם אצל רוב עבודה זרות, הם הניחו גם שיש כמה היה. יש כמה. כלומר, אני, יש לי את שלי, אבל פלישתים שנלחמו בישראל, אומרים, זה מלחמה בין אלוהי ישראל ואלוהי פלישתים. גם אנחנו אומרים ככה בנסמת, אנחנו אומרים, הוא אלוקי האלוקים. כלומר, בסופו של דבר, זה לא שניים באותו, זה לא... אצלהם זה כאילו יותר חזק. ככה יפתח הרי לועג להון לבני המון, אשר יושך כמו שולחה אותו תירש. זו התפיסה האלית, זו תפיסה מפרדת. מהתפיסה הזאת, תפיסה שהיא מאחדת. התפיסה המאחדת היא נפקא מינה עצומה. זה לא רק איך השמיים נראים. זה לא מי נמצא שם למעלה, בראש הפירמידה. כי זה לא רק זה. כל העולם נראה אחרת. טוב. זה גם גורם לאהבה. לא נתבשל עוד יותר בכללו, והתחיל להרגיש שירת האומות היא מתנית לאהבה. בכלל, תביעת האהבה נתגלה בקרבו לפי ערך פיתוחו השכלי והמוסרי. וכן החל המין, גם כן המין האנושי, בהמון אהבות. היא הרומנטיקה. שאף על פי שצבא וחליפות היו לה, בכל מקום לא תיבטל מפעולתה, על רוח האדם המבוקר כבר. הרומנטיקה, אני לא יודע מה הרב מתכוון, אבל זה באמת שווה בדיקה, זה אחד כמו הרב אורי שרקי, או הרב זאב סטונוביץ' שיכולים לתת תמונה. אבל רומנטיקה בתופעה של מאות שנים אחרונות. מה הכוונה? אנשים מדברים על ספרות, השירה, מדברים על אהבה. אהבה בין אדם לטבע, אהבה בין איש ואישה וכו'. אהבה, פתאום נהיה נושא. נושא גדול, מעריצים אותו, מחשיבים אותו. אבל פי שצבא וחליפות היו לה, כלומר רב, זה עולה ויורד, קודם כל לא תבטל מפעולתה רוח האדם המבוקר כבר. לכם, רוח האדם המבוקר זה ביטוי של הרב, ביחס ל... זה מופיע גם בדעת אלוקים, מאמר של הרב, ביחס ל... זה שאדם כבר יתרומם מתפיסה ילדותית. יתרומם מתפיסה ילדותית, שהוא מבין, לא רק פוגש עצמים, כלומר יש אני ויש עוד עצמים במציאות, וזהו, אלא הוא מבין שכל דבר שנפגש איתו יש את הדבר בעצמו, ויש את איך שהוא נקלט אצלי, שהוא משפיע עליי, שהוא נתפס אצלי, איך שהוא מורגש אצלי. זה האדם המבוקר, ככה משהו בדעת אלוקים. כלומר, זו עמדה הרבה יותר עמוקה, וגם באופן עמוק גם הרבה יותר אחדותית. וזה לא רק זו תפיסה עקרונית מופשטת שהעולם אחד. אני בעצם אדם מבין איך שכל הדברים שהוא נפגש איתם, בעצם יש איזה יחס בינו לבינה. לא רק שיש הרבה עצמים, כל אחד לחוד. אלא כל עצם שאני פוגש בעולם, חוץ מהעצם הקיום שלו, יש משהו אצלי, איך שהוא מתואר אצלי, איך שהוא נתפס אצלי, איך שהוא נקלט אצלי. וזה רמה שהעולם מתרומם עליה, באמת, 200 שנה האחרונות, 300 שנה האחרונות. ואז כבר, כאילו פה הרב מקשר את זה, אפשר לדבר על אהבה. זה דברים, לפרומר הפשוט, זה גם כל אחד מאיתנו, לא פשוט להקל את זה, כי מה הרב מדבר פה? כאילו, אחרי כל הרומנטיקה הזאת, מה, כמה קדושה יש בה וכמה טומאה יש בה. אבל כאילו הרב אומר, כמו שהוא דיבר אפילו לפני כן על היראה הראשונית, הקדמונית, עצם זה שפתאום נהיה נושא, אפשר לדבר על אהבה, זה עלייה של העולם. זה שב-90% האהבה הזאת היא נפולה, עכשיו לא מדבר על מה לעשות, לא שעכשיו לך תשיר, תשמע ניגונים של בטהובן ותשיר את השירים של... שכחתי את השם. שילר, לא יודע, את כל האלה שהיהודים בגרמניה לא עלינו הריצו אותם, את התרבות הזאת, ואחר כך היה לנו מפח נפש כידוע. אז לא, לא, לא זה הכוונה של הרב. אבל הוא אומר, זה שהעולם, הנושא הזה, מדובר אצלו, זה התקדמות. יש פה גרעין אחד קטן של טוב, שווה הגרעין הזה. למרות שהלבושים הם עם הרבה הרבה בעיות. כמו שבאלילות, יש פה מחשבה על אלוקים. יש מחשבה על איזה סיבה. זה התקדמות, לעומת שלא חשבו על זה, נניח, אם היה מצב כזה. אגב, אולי הפשט, אז אוכל לקרוא בשם השם, נכון, הפסוק בתורה, שרש"י אומר, התחילו לעבוד עבודה זרה. אפשר לפרש, פשט הפסוק נראה דווקא בסדר, התחילו לקרוא בשם השם. למה להגיד, יכול להיות שינה חינם, זה שניהם. המושג אלוקים כמושג, התחילו לדבר עליו. רוב הדיבורים היו בעייתיים. ומצד אחד התקדמות. זה כבר נהיה מושג שאנשים מתייחסים אליו. נושא. מצד שני, יש בזה הרבה נפילה.
אז יש בהתקדמות בחילול השם צד של התקדמות?
מה?
שזה רוצה שיש בחילול השם צד של התקדמות.
מה, איזה חילול השם? של מה ש...
חיים
של אנוש?
זה
התקדמות,
כי
מכירים בזה, אז מחיילים את זה. אה. כן,
נכון.
כן, נכון. שאלה מה היה קודם? שאלה מה היה קודם? אם התורה מתארת איזה מצב שעוד לא היה הכרה כזאת, כלומר זה היה, היה מקיף את כל האישיות, אבל זה לא היה בהכרה. ופתאום זה נהיה בהכרה, אז יש בזה התקדמות, יש בזה גם איזה... יכול
להיות שאתה אומר התקדמות במובן של ירדה לצורך עלייה. כלומר, לא בטוח שזה באמת שלב יותר טוב מהשלב הקודם, אבל זה הדרך לשלב הבא שהוא יותר טוב. יכול להיות שיש לי דיבורים על אהבה, העולם היה יותר מתוקן בקטע הזה של אהבה. בשביל להגיע לאהבה הזה, אני צריכים לעולם, צריך לעבור שלב שהוא באמת פחות.
צריך באמת להעיר על זה, אבל כאילו צריך לעשות אחד אחד. אני אומר שחילול השם זה התייחסות, לא עלינו באמת. אבל בצורה לא כזאת חריפה, אבל אחד אמר לי שהוא פעם שמע איזה מדיבור, ואז הוא פתאום מבין כמה המצב שלנו חמור. אמר, הוא שמע איזה מישהו בתל אביב. תל אביב, כאילו במרכאות, יש בתל אביב כל מיני אנשים, אבל כאילו מישהו, מה שנקרא, מה שמסמל את תל אביב. לא תל אביב של אריאל דוחמן, אלא תל אביב של... לא יודע מי. אז בקיצור, אמר, אנחנו רוצים להיות סדום ועמורה. אמר, עכשיו אני מבין איזה מצב חמור העם נמצא. עכשיו יש לו שהוא צודק. אמרתי לו, דווקא המשפט הזה לא הכי מפריע לי. כי זה אומר שהבן אדם הזה, א' יודע תנ"ך קצת, יודע שיש כזה סדום ועמורה, ויש לו איזה עימות עם, עם מה שבתנ"ך כתוב שזה רע, הוא אומר, אני רוצה... אל תגידו לי מה לעשות, אני רוצה איזה... הוא בדו-שיח עם התנ"ך. זה יותר טוב ממי שכבר לא בדו-שיח. איך היה? יש צד כזה. זה ככה רק איזה סתם מתייחס למה שאתה אומר. לגבי הרע, אני חושב, זה גם עניין של משקלים. כי לפעמים, הירידה היא בריבוי. אבל זה לא שכל העולם באמת בירידה. הדיבור על אהבה, אז אצל הרוב זה באמת אהבה נפולה. יודעים שהאדוני... רבי יהודה ברבנן, הבן של רבי בן יצחק ברבנן, כתב ספר שנקרא ויכוח על אהבה. נזיר אוהב את הספר הזה, מביא אותו קצת. לא מכיר אותו בפנים, אני חושב שבסך הכל יש שם דברים טובים, יכול להיות שיש דברים שהם לא... לא נפסקו להלכה באופן מסוים, בהלכה האמונית או שאנחנו קיבלנו. אבל זה נושא, הוא היה כאילו, אחרי גירוש ספרד, שקוראים העת החדשה, זה אז התחיל להיות נושא כזה. אז אצלו זה היה נגיד בתארה, ואולי גם אצל כמה גויים שדיברו על זה יחסית באופן אידיאלי. ובריבוי, אצל רוב רוב הזה, זה היה בטומאה. אז השאלה, האם אתה... אז אולי מבחינת הגילוי בעולם, זה כמו שאתה אומר, ירידה לצורך עלייה. אבל אפשר להגיד גם, יש מקומות בתוך העולם שזה באמת התקדמות. והם אולי העיקר. איך אמר רבי שמעון? רבי אלעזר בלו, די לעולם אני ואתה. כאילו, מה אתה שוקל? את כל האלה שאצלהם זה בנפול, או אחד שהדבר הזה מופיע אצלו בשלמות, ולפני כן לא יכול להופיע. כי באמת הדור השתנה, הדור התקדם. הדור התגיע למצב שאפשר לדבר על הרעיון הזה. אני חושב שזה קצת מבט של הרב. כאילו זה משהו בא פה, מה לומר.
מה הכוונה שלפני כן לא היה את המושג
הרעיון? זה לא היה נושא. לא כתבו על זה, לא שרו על זה, זה כפשוטו אומר. אפילו אצלנו, דיברו על אהבת השם, אבל כנראה יש בחובות הלוות כבר על אהבת השם. אני חושב שגם לפני כן כתבו שיר השירים, אז יכול להיות שגם כתבו שירים נורא כמשל, כפשוטו, כן, כלומר, זה לא... כן, נכון. זה מצחיק, אבל כאילו דווקא על אהבה התחתונה פחות דיברו. שזה דווקא סימן, זה היה סימן ההתקדמות. דווקא זה המקום הבעייתי. כאילו אהבה כנושא, כנושא יקר, כנושא... כי אפשר להגיד לאהוב את השם, זה סוג ש... זה ביטוי של התמסרות. צריך להתמסר. אבל להגיד, זה מידה יקרה. זה מידה בעלת ערך, מידה נפלאה. זה כוח חיים. זה פחות דיבור על זה. יותר היה דגש על הכנעה, יותר היה דגש על קבלת עול. אמת. זה פתאום נהיה נושא. נושא שאפילו בחול מדובר עליו. אז זה העלייה של העולם. אומר הרב, אמנם האבות, אמנם שאינם מפוזרות בלא בסיס יסודי, בלא הכרה עליונה מאחדת את כל. אמנם פועלות לשכלול האדם משפלותו, כאותו ערך שפעלו העירות. כאילו זה משכלל משהו, שאדם אולי קצת פחות משתלט, קצת פחות מיירה, קצת פחות נכנע, יותר מגלה כוחות חיים. אבל זה בשפלות, וכל זה בתוך השפלות, כל התאומה שבזה. אבל לא לעד יעמוד האדם על מצבו הנמוך. הוא משליך גם כן את אלילי האהבה, כשם שישליך את אלילי העירה. ויקיר נכלל הכלל בכללות האהבה העליונה, ויקיר לכלול הכל, אני חושב. בכללות האהבה העליונה השלימה והמקפת שישראל מכריזו בעולם, אהבת השם אחד. הוא אומר שקשה לומר אם זה כבר קרה בעולם, שישליחו את אלילי האהבה, לא בטוח. אולי קצת. אולי זה, היום, זה עוד פחות אידיאולוגיה כזאת היום. זה סתם. לכן זה היה אלילות. קצת פחות. פעם שמעתי מישהו, לא זוכר, על החרדי כזה, שאמר שהיה כועס על ביאליק, שהוא לקח את אהבת השם, את העוצמות שיש לאהבת השם, ויחיל אותם על אהבת אישה. כי הוא שר על אהבת אישה בפתוס אלוקי כזה. אז זה האלילות. ואולי עכשיו העולם משתחרר מזה, האם כבר הגיע למדרגה של...
של...
מה? מי? נכון, נכון. תראו, אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, עשיתים כבר להכיר לחבריו. אתם מהירים בצדק שהיסוד של הדברים כבר היה. אבל כנראה היה אצל יחידים. כך אומר הרב בדעת אלוקים. זה לא היה בהמון, זה לא היה בתפיסה הפשוטה של אנשים. אז חובות הלבוד דיבר על אהבת השם מדרגה עליונה הזאת, בקודה, שלום המלך. אבל החינוך של רוב האנשים לא היה חינוך כזה שאתה יכול להגיד תאהב, תגדל את האהבה שבקרבך. תקשיב, תשמע. זה היה יותר בולט לפחות. אם הייתה אהבה, בוודאי שאנשים אהבו את האח שלהם ואת האישה שלהם. זה כאילו הכרח, טבע כזה. לא משהו יקר, לא משהו חשוב, לא משהו מחנכים אליו. לא משהו מישהו יכול לבנות את העולם. זה השתנה. שבמקום אצל יחידים זה נהיה אצל ההמון.
החסידות היא בכלל המהלך
חדש. ודאי, ודאי. הנה, תראו, החסידות לומד מה שקדם, זה מאוד בולט. לפני כן לא דיברו. אבל עובדה שזה היה חסר. החסידות דיברה על אהבת השם. הדגישה את זה. תשובה מאהבה. יפה מאוד. ההפרש שיש בין העירה הנצחית לעירה צריכה להיבטל, נמצא גם כן בין האבות. העירה השפלה תעקור מליבו של אדם עם מכירת כל העירות הפרטיות, שאינן יכולות להיות מתאחדות עם העירה המקפת והכללית. מתחתיה תבוא עירת ההוד. כן, זה שזה נהיה אחדותי, זה גם משנה את העירה מעירה שפלה לעירת ההוד. מעדנת ומתארת ומוסיפה עוז וצהלה. וחומר לאהבה העליונה שהיא מטבעת את צורתה. גם האבות הסירו מעליהם את הצורה השפלה שלהם, את התכונה של חלישות, של מיעוט מוסר, של חסרון דעת וחשבון. כן, אדם שבוי באהבה הזאת. ואז זה יכול להפך למין שיכרון כזה, כידוע. אז תופיע אהבת השם במילואה, בתארה, בנוגה, מחיה באחדותה את כל האבות הטובות הפרטיות. מוסיפה להם גבורה, חן ויופי, צדק ומשפט ומישרים. וזה כמובן תלוי, כל מה שיתברר יותר מקור אהבה העליונה, כל מה שירי ישראל ביותר את כוחו המקורי. לא בבגדים שאולים. תחבר למה שאמרנו מקודם. אל תתלבש בלבושים של אחרים. תהיה מה שאתה. כי מכיפי ממעיינו. עצמיות. דווקא אז יופיע אהבת השם העליונה. כל מה שהוא בא, אני אומר לשבוע, אם זה שהרב שיבח את האהבות הפרטיות, כלומר שיבח את הדיבור על אהבה, לא הייתם את האהבות הפרטיות, נאמר שיש בזה התקדמות, אבל תשימו לב, הוא אומר שזה אלילות. כלומר הרב, האלילות לא בפסה מן העולם, רק החליפה לבושים, החליפה צורה. סוגדים לדברים אחרים. נכון, קצת יותר עדין, אבל זה אלילות. כלומר, יש פה גם חריפות, זה לא רק... פרגון, פרגון מסוים לניצוץ הפנימי שבפנים, אבל הלבושים זה אילות. זה שוב להשתקע, זה באמת אפשר להתבונן הרבה, שהרבה מהרומנטיקה, ודאי העוצמה של הרומנטיקה, היא גובלת באיזה מין סוג של פולחן, של הערצה, של השתעבדות לכוחות האלה, לטבע, לכוחות של הטבע, ליופי של הטבע וכולי. אגב, זה היה אפילו לקוח הלאומי. חלק מהרומנטיקה הייתה קשורה ללאומיות. זאת אומרת, מישהו שאיר את זה, צריך לדעת את זה. הרומנטיקה הזאת הייתה תנועה בגרמניה. ושהנאצים, הייתי אומר, לקחו אותה כמה צעדים יותר ממה שאולי הייתה בהופעה הראשונה שלה. הם הפכו את זה לשיכרון. כלומר, נגד אהבת העם, זה דבר בריא, בסך הכל. הפכו את אהבת העם לאלילות ממש. כל אותה גזענות, כל אותה נציונליות, כן? זה קשור לאותה רומנטיקה. כלומר, זה ממש נהפך אלילות, זה ממש דוגמה לאלילות. אבל גם כשזה יותר בקטן, אז אתה רואה, אפילו בדור שלנו, פסלים שבורים כאלה, אבל עדיין. יש... אומר הרב, שזה רק על ידינו יכול להופיע. כל מה שהוא בא מצד ההכרה האנושית הכללית, אינם שאולים, הם שייכים לנו כמו לכל העולם כולו. פעם הרב דן באר היה פה בחנוכה. נעשה הבחנה איפה אנחנו יכולים לקחת מהיוונים, איפה לא. הוא אומר, יש הרבה דברים, אני מתמטיקה, פיזיקה. זה לא שלהם. הנה עכשיו בראש הבית היהודי, יש פרופסור למתמטיקה. כאילו, אתה לא צריך להיות גוי בשביל לדעת מתמטיקה. אתה לא צריך להיות יהודי בשביל לדעת מתמטיקה. זה שייך לאדם, באשר הוא אדם. אז זה... אז כלומר, לא כל הרעיונות שמסתובבים בעולם הם של אומות העולם. הם שייכים לאדם, אנחנו לא בני אדם. הרב אומר. אבל אהבת השם, זה רק אנחנו. לא אומר. אבל מה שהאנושיות לא תוכל לתת, אהבה אלוקית עליונה קבועה בהיסטוריה של אומה, כחוט השני המקיף את כל השאלה. ראשית גזעה, עליותיה וירדותיה, הדבר הזה לא נמצא באנושיות. האנושיות עוד לא התקשרה לזה, עדיין מחיצוליה עד שיתיר ישראל את מעשריה. על כן הוא צריך לזה דווקא כוחה המקורי. וזה ימצא לו תמיד. אז פה הרב אומר את דברי המהר"ל, לעקום אין אהבה, רק יראה. וגם לנו. לנו יש אהבה. אני אגיד ככה בקיצור את ה... נכון, זה עוד... עוד דקות. את ההבחנה. למה אצלהם לא יכול להיות אהבה? כי הפער בין בורא לנברא הוא אצלהם פער תאומי. נכון שלפעמים מנסים לגשר עליו על ידי אלילות. אבל באופן בסיסי התחושה היא של מרחק. ככל שהאלוקים יותר מתגלה, האדם יותר מתקטן, יותר מתכווץ. אתה רוצה לתת מקום לאדם, צריך לעזוב את זה. כל הכפירה של המאות שנים האחרונות, שהרב קורא לזה מידה מסוימת של התבקרות, זה היה השלכה של הנצרות, כי הנצרות היא הציעה קשר לאלוקים, אבל קשר שהוא מדכא, קשר שהוא... מכופף את האדם.
הם מצאו את קשר של אהבה.
זה נכון שהאהבה שלהם, זה הרי אהבה אצלהם, זה אפילו האידיאל. אבל באמת יש פה היפוך, שמצד אחד הם מדברים על אהבה וחסר להם יראה. הם חברו את הכלפי שמיה, נכון? מה שכתוב בחז"ל שאסור חברו את הכלפי שמיה, הם בדיוק נכשלים בזה. חבר שלהם, יד ביד. אבל... מצד שני, התפיסה החינוכית הכללית מהאדם זה של ביטול קומת האנושיות שלו. זה אהבה כזאת שהיא בעצם אהבה של העלמות. לא אהבה של... הרי מה הם אומרים? שאתה לא יכול לתקן. רק החמלה של אלוקים. כלומר, אין אמון באדם בעצם, שאדם הוא מסוגל, הוא יכול לקחת אחריות, שזה גם מחייב אותו. אין. כלומר, הנזירות ביטוי לזה, נכון? שדווקא אנשי הדת, זה פעם שאומרים למה יהודים יצאו חכמים והגויים קצת פחות, זה בדיחה של יהודים. בדיחה ההפך מהאנטישמית קצת. אולי, אבל היא נכונה. למה? כי אצלהם, כל אחד שהיה מוצלח, אחרי מי שהיה כומר, בדרך כלל זה כמו רב, לא התחתן. תחשבו, כל אחד שהיה קצת יודע ללמוד, כי הם למדו, אחרים לא ידעו לקרוא ולכתוב. אין לו ילדים. וגם אם יש לו איזה ממזרות, אז הוא לקח איזה מישהו, לא יודע מאיפה, מהגורן או מהעקב. אצלנו, אחד שיודע ללמוד, נותנים לו את הבת של, גם של הגאון הכי גדול. אז כל הזמן מכפילים את הגאונות. אחר כך כולם מקנים, לא נעים. לא ביקשנו מכם שלא תתחתנו. זה ביטוי מאוד חריף לדבר הזה. אצלנו, אני אחזור על מאמר חז"ל שאולי מבטא פה. וכי אפשר להידבק בהשם, אומרים חז"ל, מה לא יש אוכלהו. הייתי אומר שהגויים בזה מסיימים. למרות כל מה שהם כאילו מקרבים, בעצם האש אוכלהו. אי אפשר להתקרב, אלא במין דילוק כזה, בקפיצה. הוא לוקח אותך עם כל החטאים, כל הטומאה, ועוטף אותך. איזה מין התקרבות זאת, כן? אז הם נשארים באש אוכלה. המוסלמים אולי אפילו אומרים את זה כפשוטו, והנוצרים מנסים לדלג על זה באופן מלאכותי. ואנחנו אומרים, אלא מה? מהו רחום, אבטא רחום, מהו חנון, אבטא חנון, והלכת בדרכה. באמת, בשם עצמו לא. לא מנסים כמו עובדי אלילים. למחוק את הפער על ידי זה שכאילו אנחנו... אבל מצד שני, יש קרבה עצומה. כלומר, האדם עם כל קומתו, עם כל מידותיו, עם כל היכולת השכלית שלו, אפילו עם הגוף שלו, בצלם אלוקים ברא את האדם, אם צריך זה אלוקה, כולו יכול להתרומם ולהתקרב לעניין האלוקי. וזה החידוש של עם ישראל. אנחנו יכולים ללכת בדרכי השם, שלא צריך למחוק את האדם. שאדם יכול, הפגישה עם הקדוש ברוך הוא מגדלת את כל הכוחות שיש באדם. כי הם בעצם שיקוף, המשך, נוצצות של העניין האלוקי בעולם. זה החידוש שלנו. טוב, יש בזה הרבה להעריך.